say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום חמישי, כ"ד באייר תשפ"א, מסכת יומא, דף כ"ה. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM, ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי גרשון בן שרה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, מרת ויויאן יוכבד בת אסתר, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי והילדה חנה בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. בגמרא במסכת שבת בדף פ"ח אודות מתן תורה דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמה באו 60 ריבו של מלאכי השרת. לכל אחד ואחד מישראל, וקשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להן, מי גילה לבנה ירז זה שמלאכי השרת משתמשים בו, דכתיב, וברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע בכל דברו. ברישה עושי, ואחר כך לשמוע. אמר רבי חמא ברבי חנינא, מהי דכתיב כתפוח בעצי היער, למה נמשלו ישראל את תפוח לומר לך? מה תפוח זה פריו קודם לעליו? אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע. הנה לכאורה צריך להבין מה הייתה ההתפעלות הגדולה מכך שישראל הקדימו נעשה לנשמע. הרי התורה היא חוכמתנו ובינתנו ומצווים אנו להגות ביומם ולילה ולהעמיק בה במלוא כוחותינו השכליים, כדברי הרמב״ם בסוף הלכות מעילה. ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו. ורבינו בחיי גם מצווה עלינו, בהגיענו לגיל מבוגר, להתחיל וללמוד מחדש את התורה כדי להגיע להבנה מבוגרת ולדחות את ההבנה הראשונית, אשר רכשנו אותה בלומדנו בעת ילדותנו, וזה לשונו. ראוי לך להתחיל בעת חוזק שכלך והכרתך לעיין בספר תורת האלוקים וספרי נביאיו, כמי שלא למד מהם, וכן תעשה בדברי החכמים והקבלה שתתבונן בהם, ואל תנוח דעתך על מה שנתברר אצלך בתחילת לימודיך, אלא תבע עליו את נפשך כמי שהתחיל בו, אז ייראה לך מסודות התורה וסודות החכמים מה שאי אפשר להשיגו מצד לימוד המלמדים אותך בתחילת עניינך, כי צורת העניינים הדקים אצל מי שהכרתו חלושה אינם כצורתם אצל מי שהכרתו חזקה. לכל אשר תוסיף הכרת האדם כן יוסיף בירור בעניינים. אם כן נשאלת השאלה מהו השבח הגדול שהסכמנו לקבל את התורה מבלי לעיין בה ולהתבונן בה ולהעמיק בה. ובאמת שאלה זו נשאלה בגמרא על ידי צדוקי אחד שאמר לרבה שעם ישראל הוא עם הפזיזה שהקדימו פיהם לאוזניהם. והרי צריכים היו בתחילה לשמוע את המצוות אם יוכלו לעמוד בהם ולקיימן יקבלום. ואם לאו לא יקבלום, וישיב לו רבה שאנחנו התהלכנו עמו בתום לב, כדרך העושים מאהבה ושמחנו עליו שלא יטעינו בדבר שלא נוכל לעמוד בו, ואז נתקיים בנו תומת ישרים תנחם. וצריכים להתבונן במהותה של תמימות זו שבגללה זכו ישראל להיות מוכתרים בשני כתרים. על הביטוי המיוחד חוקה המופיע בעניין פרה אדומה עמד רשי והסביר לפי שהשטן ואומות העולם מונעים את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. לפיכך כתב בחוקה גזירה היא מלפניי ואין לך רשות להרר אחריה. והנה רבים הם החוקים שבתורה שאין אנו יודעים את העמם אבל בדיני תומה ותארה קיימים דינים שלא רק שאין אנו יודעים את העמם אלא שיש בהם שני ניגודים שאין אנו מבינים כלל איך הם מתיישבים זה עם זה. ודוגמאות אחדות לכך יש במדרש רבה, זאת חוקת התורה, זה שאמר הכתוב מי ייתן טהור מטמא לא אחד, כגון אברהם מטרח, חזקיהו מאחז, יהושיהו מאמון, מרדכי משמעי, ישראל מעובדי כוכבים, העולם הבא מהעולם הזה. עיקר קדושת מעלת העולם הבא אין זוכים אליה, כי היא מתוך מעשה האדם בעולם הזה. מי עשה כן, מי ציווה כן, מי גזר כן, לא יחידו של עולם. ובמסכת נגעים שנינו, בהרת כגריס באדם, תמה. פרחה בחולו, טהור. מי עשה כן, מי ציווה כן, מי גזר כן, לא יחידו של עולם. ובמסכת חולין לדף עין א', האישה שמת ולדה במאיה, והושיטה המיילדת את ידה ונגעה בו, החיה המיילדת תמאה שבעה, והאישה טהורה עד שייצא הולד. המת בבית, הבית טהור, יצא מתוכו, הרי הוא טמא. מי עשה כן, מי ציווה כן, מי גזר כן, לא יחידו של עולם. ובמסכת פרה שנינו, העוסקים בפרה מתחילה ועד סוף, מטמים בגדים. היא גופה מטהרת בגדים. אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, היא אתה רשאי לעבור על גזירתי. שואל ארוחה עם הקדוש, צריך לדעת, למה קינה למצווה הזו שם כללות התורה, שהיה לו לומר זאת חוקה, או זאת חוקת אטומה, או חוקת התארה? כדרך אומרו, זאת חוקת הפסח. למה כתב זאת חוקת התורה? מישיב ארוחה עם הקדוש, ובדרך רמז ירצה באומרו חוקת התורה, שאם יקיימו מצווה זו, אגם היותה חוקה בלא טעם, מעלה עליהם הכתוב כאילו קיימו התורה אשר ציווה השם למור. כי קיום המצווה בלא טעם יגיד הצדקת האמונה והסכמת הנפש לקיים כל מצוות הבורא. וזה לך האות, ואולי כי לטעם זה רצה השם שתימסר להם המצווה בדרך חוקה. ומבאי רבי חיים שמולביץ' זצ"ל לדברי אור החיים הקדוש, שבזמן שאדם מקיים מצווה שיודע בטעם, עדיין אין אנו יודעים שאדם זה מוכן ומזומן לקיים מצוות בוראו, כי ייתכן שאינו מקיים אלא מה שדעתו מכרעת, ואף בשבע מצוות בני נוח שרובן מחייבות ומחויבות מצד השכל האנושי, כתב הרמב״ם בהלכות מלכים, כי המקיימן מחמת הכרעי הדעת אינו גר תושב ולא מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם, אלא צריך לקיימם מפני שנצטווה עליהם על ידי משה רבינו מפי הגבורה. אלה הדברים שלנו בפתח שיעור דפינו היומי, היום הזה, 9:30 לעומר, וכעת בסייעת הדשמי הגדולה פותחים אנו עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, היום הזה מצווה ש"ו, שלא יטמא הנזיר במת ובשאר טומאות. אף על פי שכבר כתבתי במצווה הראשונה שבסדר זה, מצווה ש"ב, טעם בהרחקת הטומאה מן הקודש, עוד אגיד העולה על רוחי בטעם החומר הגדול שבנזיר שנצטווה, שלא יטמא גם לאביו ולאמו, ואין צריך לומר בשאר קרובים. והרי הכהן אדיוט שגם הוא קדוש מטמא בהן. והעניין הוא לפי הדומה, כי קדושת הכהן חלה עליו ממילא, לא הסכים הוא עליה ומדעתו לא נהייתה, כי אם מלידה ומבטן התקדש בכוח שבטו שכולו קודש, והנהגתו עם קרוביו ככל שאר בני העולם, כי אין חילוק בין האיש הכהן לשאר העם זולתי, כי אם לעתים יעבוד בית אלוקיו, אמנם לעתים גם כן ישכון בהיכליו ויגל עם אוהביו ולשמחה ולמשתה, יקרא רעיו וקרוביו, על כן יחם לבבו עליהם וגם הם עליו, ומפני זה הורשה להתאמה להם, כי כל דרכי התורה נועם וכל נתיבותיה שלום. אכן, האיש הנזור להשם כל ימי נדר נזרו קדוש הוא להשם, כמו שעיד עליו הכתוב כי נזר אלוקיו על ראשו, לא יטמא בתאוות העולם ולא ימצא בית משתאות ובסעודת רעים, כי הפרשתו מן היין מוכחת עליו, שנתן ליבו להבין ולהתענות לפני השם ולתקן דרכי נפשו, ולהניח תענוגי הגוף החשוך. ואחרי סומו כל ליבו וכל מחשבותיו אחר נפשו היקרה וצורכי עצמו ובשרון התש, מה חפצו בקרבת רעיו ואוהביו או תזולתי למצווה? אין ספק כי בהתעלות הנפש היא קל מאוד בעיני הנעת הגוף וכל עניינו, כל שכן שלא תפנה אחר חברת גופים אחרים. ואם קרובים הם או רחוקים ולא תמצא תענוג בכל דבר מהדברים זולתי בעבודה הקדושה אשר נתקשרה בה, ועיניה אליה תמיד. על כן לרוב קדושתו ומעלותו ופרישותו מאחיו, תמנענו התורה מיתמה להן. וכעניין הכהן הגדול כי מיותו מעולה מאוד בעניינו ונפרש מחברת האוהבים ואין כל עסקיו ומחשבותיו זולתי בעבודת אלוקיו יתברך, תמנענו התורה גם כן מיתמה לאחד מכל קרוביו. בטעם הנאמר עליו בכתוב ובהרחקת התומה נאמר גם על הנזיר. זולתי שבכהן הזכיר שמן מפני שמשוח בו, ובנזיר לא הזכיר שמן, שבכהן נאמר כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו, ובנזיר נאמר כי נזר אלוקיו על ראשו. ואולי תחשוב להשיב עליי כי הנזיר לזמן באשלים זמנו ישוב לימי עלומיו וירדוף תאוותיו, אם כן למה יהיה חמור יותר מכהן אדיוט? התשובה, כי האדם אחר הזירו להשם פעם אחת תקווה יש בו לקדש עצמו ולהוסיף יום יום בטובו ומן השמיים, מסכימים על ידו. עניין שאמרו זיכרונם לברכה במסכת שבת בדף קוף דלת, בא להתאר מסעין אותו, ואחר שהזיר אפילו יום אחד, הסתייע וישלים כל ימיו בתארה. זוהי מצווה ש"ו, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, וחיית על הפרק הפותח בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה פרק השינון, הסיכום והחזרה, הודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף חף דלת במסכת יומה. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום והחזרה. נחזור על השאלות ונשיב תשובות. השאלה הראשונה ששאלנו הייתה מה השיעור של תרומת הדשן. והתשובה, בגמרא נאמר שיעור קומץ, ופירש רשי דהיינו לפחות קומץ, אבל אפשר לקחת יותר מקומצו. שאלה שנייה, זר שערים תרומת הדשן, האם חייב על זה ומדוע? והתשובה, לרב פטור שדווקא בעבודת מתנה חייב ולא בעבודת צילוק, ללוי חייב שלומדים מריבוי שמחוץ לפרוכת חייב גם על עבודת צילוק. שאלה שלישית, זר שדישן מזבח פנימי והמנורה, מה דינו? והתשובה, הם עבודות צילוק בהיכל, ולרב פשיטה שפטור ואף ללוי חידש רבה שאיכל דינו כפנים ופטור בו על עבודת צילוק. שאלה רביעית, הצטת עלית מהי, האם היא עבודה ומה דין זר שעשה? והתשובה, לרבות מצית כיסימים דקים, ונחשב עבודה, אמנם פטור עליה דינה עבודת המד, יש אחריה סידור שני גזרי עצים. שאלה חמישית, זר שסידר שני גזרי עצים, מה דינו ומדוע? והתשובה, לרב פטור דינה עבודת המד, יש אחריה סידור איברים, ולרב יוחנן חייב, כי הוא סובר שזו עבודת תמה וסידור איברים, זה כבר תחילת סידור אחר. השאלה האחרונה על דף חפדה לתאיתה, אילו בגדים לבשו בזמן הפייסות ומדוע? והתשובה, לרב ששת בגדי קודש, שמה יעבדו בטעות בבגדי חול, ולרב נחמן בגדי חול, כדי שלא יחטוף כהן שלא זכה את העבודה. אלה מוריי ורבותיי, תשובת לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול, בדף חפדה במסכת יומה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע כ"ד באייר תשפ"א. קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף כ"ה במסכת יומא. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"ד עמוד ב' 10 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים ומן המילים למה מפייסין. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו לעיל בדף כ"ב בית עמוד א' המשנה שפתחה את הפרק השני במסכת יומא שעורכים במקדש ארבעה פייסות לקבוע מי מהכהנים יזכה בעבודות. שואלת הגמרא למה מפייסין? הבינה הגמרא שהשאלה היא מדוע תקנו לקבוע על ידי פייס מי מהכהנים יזכה בעבודות. תמאה הגמרא על השאלה הזו. וכי יש לשאול למה מפייסין ועל התשובה לכך מפורשת כדאמרן? כפי שאמרנו במשנתנו שתקנו חכמים כך מפני שראו שבאים לידי סכנה כשרצים יחד כדי לזכות בעבודה. אלא אומרת הגמרא, השאלה היא במה ששנינו שעורכים ארבע פייסות, למה מפייסין וחוזרים ומפייסין? מדוע צריכים להתאסף לפייס ארבע פעמים? היכולים להתאסף פעם אחת ולפייס על כל העבודות, מי יזכה בכל אחת מהם? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, מתאספים לפייס ארבע פעמים כדי להרגיש את כל העזרה. להשמיע בעזרה כל המון עם רב כמה פעמים, שזהו כבוד השם, כבוד למלכות השם, שנאמר בתהילים נ"ה, אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלוקים נהלך ברגש. ברגש פירושו ברוב עם, אומר רשי בתהילים. וכאין זה, למה רגשו גויים שפירושו באו ברוב עם? דנה הגמרא, האם גם בעריכת הפייס לובשים הכהנים בגדי קודש? הכהנים מצווים לעבוד בבית המקדש בבגדי קודש, שנאמר בספר שמות פרק כוח פסוק ב', ועשית בגדי קודש לארון אחיך, לכבוד ולתפארת. מביאה הגמרא בעניין זה מחלוקת המוראים, שואלת הגמרא, במה מפייסין, אילו בגדים לובשים הכהנים? בעת שמתאספים לפייס, בגדי קודש ובגדי חול, משיבה הגמרא, רב נחמן אמר, בבגדי חול הם מפייסים. ואז זוכה בפייס לעבוד עבודה פושטת בגדי החול ולובש בגדי קודש. ואז עובד. ורב ששת אמר, בבגדי קודש הם מפייסים. ואז זוכה לעבוד, מתחיל מיד בעבודתו. ומבאר את הגמרא את טעמם של רב נחמן ורב ששת. רב נחמן אמר שמפייסים בבגדי חול משום דאי אמרת. אם תאמר שמפייסים בבגדי קודש, איקה יש מהכהנים בעלי זרועות אלימים. דחמסי ועבדי, שאם לא יזכו בפייס בעבודה, יחמסו את הזוכה ויעבדו אף שלא זכו. והריטב"א מפרש, אם יהיה ספק מי זכה בגורל, ימהרו ויעבדו. מתוך שהם מזומנים לעבודה בבגדי קודש, לפיכך אמרו שהמפיסים עושים זאת בבגדי חול. שמתוך כך אין חשש שבעלי זרועות יפשיטו בגדי כחול, וילבשו בגדי קודש ויעבדו בחמסנות. ורב ששת אמר, שמפיסים בבגדי קודש, משום די אמרת אם תאמר שמפיסים בבגדי חול, יש לחשוש, דאגב חביבותי, מיקרו ועבדי, מתוך חביבות העבודה, יקרה שהזוכים בפייס ימהרו ולא ימתינו להחלפת הבגדים ויעבדו בבגדי חול. וכהן שעובד בבגדי חול הרי הוא כזר שעבד וחייב מיטה. מביא רב נחמן הוכחה לדבריו שמפייסים בבגדי חול. אמר רב נחמן, מינה אמין עלה, מניין אני אומר את הדבר הזה? שמפייסים בבגדי חול, דתנן, שנינו במשנה במסכת תמיד, פרק ה' משנה ג'. לאחר עריכת הפייס, מסרון מסרו את הכהנים לחזנים לשמשים שבמקדש. אחד מן הממונים במקדש הוא פנחס המלביש, כפי שלמדנו במסכת שקלים, שהוא הממונה על בגדי הקודש, ומלביש ומפשיט את הכהנים. והשמשים האמורים כאן מסיים לו בעבודתו להפשיט את הכהנים ולהלבישם, אומר התפארת ישראל. והיו השמשים מפשיטים אותם בעת בגדיהם, ולא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד. מה אליו, באילו כהנים דיברה המשנה, האם לא באותם כהנים שזכו לפייס? שמפשיטים את בגדי החול שלפשו בשעת הפייס ומלבישים אותם בגדי קודש לעבודה, אם כן מוכח שמפיסים בבגדי חול. דוחה רב ששת את הוכחת רב נחמן, אמר רב אונה בר יהודה, אמר רב ששת, בשמו של רב ששת, לא, לא כדברך עלה. המשנה דיברה באותן כהנים שלא זכו לפייס, שמפיסים בבגדי קודש, מאלו שלא זכו, מפשיטים השמשים את בגדי הקודש. ומוכיחה הגמרא כדברי רב ששת בפירוש המשנה. אך אינם מסתברא, כך גם מסתבר כדברי רב ששת, שהמשנה דיברה בכהנים שלא זכו בפייס, שמפשיטים מהם את בגדי הקודש. די סל כדאי דח אם יעלה בדעתך לומר כרב נחמן שהמשנה דיברה באותם כהנים שזכו לפייס, שמפשיטים מהם את בגדי החול ומלבישים בגדי קודש. אם כן, מה ששנינו בהמשך המשנה, לא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד, פירושו שכאשר מפשיטים מהם את בגדי החול, מניחים את המכנסיים עליהם ולא מפשיטים אותם, ומלבישים את שאר בגדי הקודש על גבי מכנסי החול, ולאחר מכן מפשיטים את מכנסי החול ומלבישים מכנסי קודש, ועושים כן משום צניעות כדי שלא יעמדו ערומים. נמצא שלופשים את שאר בגדי הקודש לפני המכנסיים, וקשה על כך, וכי אפשר לפרש, כן? ועתניה שנינו בברייתא, לעיל בדף חף ג' עמוד ב', וכן במסכת סנהדרין בדף ממתת עמוד ב', מניין שלא יהיה דבר בגד מבגדי הקודש קודם בלבישתו ללבישת המכנסיים, תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ד', ומכנסי וד יהיו על בשרו. ופסוק זה נאמר בכהן הגדול, והגמרא לעיל בדף חף ג' עמוד ב' דורשת את הדין הזה, מפסוק שנאמר בכהן אדיוט, ומכנסי וד ילבש על בשרו. ומפרש רש"י שהמילים על בשרו מיותרות הן, לפיכך יש לדרוש במשמעות שלובש את המכנסיים כשאין עליו אלא את בשרו, כלומר בעודו ערום. ובהגאות מראה כהן וכן ברשש הם כותבים שגם כאן יש לגרוס ילבש במקום יהיו, כמו בגמרא לעיל. והביאה הגמרא את הפסוק שנאמר בכהן אדיוט שבו אנחנו עוסקים ולא בכהן גדול. אלא בהכרח יש לפרש כרב ששת שהמשנה דיברה בכהנים שלא זכו בפייס, שמפשיטים את בגדי הקודש, ואומרת על כך המשנה שאת מכנסי הקודש לא מפשיטים עד לאחר שלבשו עליהם בגדי חול כדי שלא יעמדו ערומים. אומרת הגמרא ואידך, ורב נחמן שאמר שהמשנה דיברה בכהנים שזכו בפייס, מה הוא ישיב לקושיית רב ששת? הלא קשי, הדבר זה אינו קשה, משום אחי קטני. כך הוא הפירוש במה ששנינו במשנה, עד שעודן, בעוד שיש עליהן בגדי חול, מלבישין אותן מכנסי קודש תחילה, כדי שכאשר יפשיטום לא יעמדו ערומים, ולאחר מכן היו מפשיטים אותן את בגדי החול ולא היו מניחים עליהם אלא את אותם מכנסיים של קודש שילבישום תחילה בלבד. ומלבישים את שאר בגדי הקודש, נמצא שילבישו מכנסי קודש לפני שאר הבגדים. אז אמנם המשנה עצמה מתפרשת בפשיטות כרב ששת, אבל מכיוון שהמשנה לפניה שם במסכת תמיד דיברה באילו שזכו בפייס, כי שנינו בה, רב לזר בן יעקב אומר, המעלה איברים לכבש, הוא מעלה אותם על גבי המזבח, לכן היה פשוט לרב נחמן שגם משנה זו דיברה באילו שזכו בפייס, כפי שמתפרש את המשנה לשיטתו. ולכן הוא מוכיח מן המשנה הזו כשיטתו. ככה תוספות בדיבור המתחיל, מה אליו? מביא רב ששת הוכחה לדבריו שמפיסים בבגדי קודש. אמר רב ששת מנה המנהלה, מניין אני אומר את הדבר הזה שמפיסים בבגדי קודש? דתניה, כך שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא. לשכת הגזית, אחת מהלשכות שהיו בעזרה, כמין בסילקי גדולה הייתה, בית גבוה, שהיא בנויה על גבי עלייה, והפייס נעשה במזרחה. וזקן מהדיינים שמורה להם את סדר הפייס יושב במערבה, והכהנים מוקפים מתקפצים ועומדים בעיגול כמין בחולייר, תכשיט עגול. והממונה על הפייסות בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהם, ובכך היו יודעים שממנו מניין הפייס מתחיל. והממונה אומר מניין ומונה את הכהנים כסדר עמידתם בעיגול, והכהן שבו הושלם המניין זכה בעבודה. איסל, כדאי תחמי עלי בדעתך לומר שמפיסים בבגדי חול, קשה, מצנפת בבגדי חול מעיקה? וכי יש מצנפת בבגדי חול, וכיצד שנינו שהממונה נוטל מראשו מצנפת, אלא מוכח שבבגדי קודש מפיסים, ולכן יש לראשה מצנפת. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, אין, אכן יש מצנפת בבגדי חול. כדתני רב יהודה, כמו ששנה רב יהודה ברייתא ואיתימה, ויש אומרים ששנה אותה רב שמואל בר יהודה, כהן שעשתה לו אמו כותונת, דומה לכותונת שבבגדי הקודש, שאמהות הכהנים היו עושות להם בגדים, כמו בגדי הקודש כדי להראות עושרם ונוי מלאכתן וכמה הם מהדרות במצוות, הוא עובד בעבודת יחיד, כגון הוצאת כף ומחתה שמוציא כהן גדול מקודש הקודשים ביום הכיפורים, שהעבודה מוטלת רק עליו מפני שהוא הכניסם לשם. אבל אינו עובד בעבודת ציבור, וכך יש מצנפת בבגדי חול שעשתה לו אמו. ואם כן, אפשר לומר שמפיסים בבגדי חול והממונה נוטל את המצנפת שעשתה לו אמו. דנה הגמרא בצורת בניין לשכת הגזית ולומדת מהברייתא שהובאה לעיל, פייס במזרחה וזקן יושב במערבה, שני דברים בעניין הזה. אמר הבא, יש מה מינה, יש ללמוד מדברי הברייתא, פייס במזרחה וזקן יושב במערבה, שלשכת הגזית חצייה בנויה בקודש, במקום קדושת העזרה, וחצייה בנויה בחול, חוץ למקום קדושת העזרה. העזרה קדושתה גדולה מהחיל, והר הבית שסביבה, כפי ששנינו במסכת כלים פרק א' משנה ח', לפיכך נקראת קודש, ומה שחוץ עלה נקרא חול. ועוד שמה מינה, יש ללמוד מדברי הברייתא, שני פתחים היו לה ללשכת הגזית, אחד פתוח בקודש אל העזרה, ואחד פתוח בחול אל מחוץ לעזרה. מבארת הגמרא כיצד יש ללמוד את שני הדברים מהברייתא, ומוכיחה תחילה את הדבר הראשון של לשכת הגזית, חצייה בנויה בקודש וחצייה בנויה בחול. מוכיחה הגמרא, יש ללמוד מהברייתא שלשכת הגזית חצייה בנויה בקודש וחצייה בנויה בחול, משום דאיסל, כדאי תכם יעלה בדעתך לומר שכולה בנויה בקודש, אם כן דינה כעזרה, וכיצד אמרה הברייתא שזקן יושב במערבה. ואמר מר, הרי נאמרה שמועה בשם אחד החכמים, אין ישיבה מותרת בעזרה, אלא למלכי בית דוד בלבד, ואסור לזקן לשבת שם, ואיסל, כדאי לכם יעלה בדעתך לומר שכולה בנויה בחול, אם כן דינה כחול. וכיצד אמרה הברייתא שהפייס נעשה במזרחה, והבאינן, הרי צריכים אנו לקיים בפייס את הפסוק בתהילים נונהי, בבית אלוקים נהלך ברגש, כלומר בהשמעת כל המון רב שמתאספים לפייס, כדרשת הגמרא לעיל בדף כ"ד עמוד ב', שמטעם זה מתאספים ארבע פעמים בפייס ביום, ואם הוא נעשה בחול לקה, אין הפסוק מתקיים, משום שבית אלוקים הוא רק בעזרה. והריטב"א מבאר, שאף שבשאר מקומות נקרא כל בית המקדש בית אלוקים, מכל מקום לעניין זה, רק העזרה נקראת כן. אלא שמה מינה, יש ללמוד מדברי הברייתא, שלשכת הגזית בנויה חצייה בקודש וחצייה בחול. ובחצייה שבקודש מפיסים כדי לקיים בבית אלוקים נהלך ברגש, ובחצייה שבחול הזקן יושב. מוכיחה הגמרא את הדבר השני שלמדו בהברייתא, שהיו ללשכת הגזית שני פתחים, אחד לקודש ואחד לחול. מוכיחה הגמרא, ויש ללמוד מהברייתא, שהיו ללשכת הגזית שני פתחים, אחד לקודש ואחד לחול, משום דאיסל, כדאי תך, אם יעלה בדעתך לומר, שרק פתח אחד יש לה והוא פתוח לקודש? כיצד אמרה הברייתא שזקן יושב במערבה, והתנן שנינו במשנה, במסכת מעשר שני פרק ג' משנה ח', תודות הלשכות שסביב העזרה, הלשכות הבנויות בחול, ופתוחות ופתחן פונה לקודש, דין תוכן כקודש, שהולכים אחר הפתח ולא אחר המקום שבו הלשכה בנויה, ואם כן לשכת הגזית דינה כקודש, אף בחצייה בנוי בחול, ואסור לשבת שם כמו בעזרה עצמה, ואיסל, כדאי תכם יעלה בדעתך לומר, שיש לה רק פתח אחד והוא פתוח לחול, כיצד אמרה הברייתא שהפייס נעשה במזרחה, והתנן שנינו במשנה, לשכות הבנויות בקודש ופתוחות ופתחן פונה לחול, דין תוכן כחול, שהולכים אחר הפתח ולא אחר המקום שבו הלשכה בנויה, ואם כן לשכת הגזית דינה כחול גם בחצייה בנוי בקודש, וכיצד מפיסים שם, הרי צריך לפייס בעזרה, שנקראת בית אלוקים, אלא לאף שמה מינה, אלא ודאי יש ללמוד מהברייתא ששני פתחים היו לה ללשכת הגזית, אחד פתוח בקודש ואחד פתוח לחול, לפיכך חצייה בנוי בקודש דינו כקודש, וחצייה בנוי בחול דינו כחול. ובחצייה שבקודש מפיסים, ובחצייה שבחול, אז הכן יושב. שכך הדין בלשכה שיש לה פתחים לקודש ולחול, שהיא כמו המקום בו היא בנויה. לפיכך, לשכת הגזית שבנויה חצייה בקודש וחצייה בחול, חצייה בנוי בקודש דינו כקודש, וחצייה בנוי בחול דינו כחול. ולכן, גם לאחר שהוכיחה הגמרא את הדבר השני, שיש ללשכת הגזית פתחים לקודש ולחול, עדיין מוכח גם הדבר הראשון שהיא בנויה חצייה בקודש וחצייה בחול. שכן דינה כמו המקום שבו היא בנויה. ואם לא הייתה בנויה חצייה בקודש וחצייה בחול, לא כך היה דינה. כך אומר המאירי, ואילו הייתה לשכת הגזית מחולקת בבניינה שלו בשווה, כגון שליש בקודש ושני שליש בחול, אז דינה היה כמו החלוקה הזו, ששליש הבנוי בקודש דינו כקודש, ושני שליש הבנוי בחול דינו כחול. כך אומרים התוספות ישנים. וחצייה שבקודש היה במזרח, לפיכך שנינו בברייתא פייס עשו במזרחה, וחצייה שבחול היה במערב, לכן שנינו בברייתא זקן יושב במערבה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף כ"ה עמוד א'. שנינו במשנה לעיל בדף כ"ב עמוד א', המשנה שפתחה את הפרק השני, ארבע פייסות, ארבע גורלות היו עושים. דהיינו שהיו נאספים בבית המקדש ארבע פעמים ביום, כדי להפיס על העבודות שנעשו במקדש. ונתבהר שם במשנה, מה פייסו בפייס הראשון. עכשיו באה המשנה שלפנינו בדף כ"ה עמוד א' לבהר, מה פייסו בפייס השני. אומרת המשנה בדף רפי עמוד א', הפייס השני שפייסו במקדש היה על עבודות התמיד, ושלושה עשר כהנים זכו בו. א', מי שוחט את התמיד? בכל יום היו מקריבים שני כבשים לקורבן תמיד, כבש אחד בשחרית ואחד בין הארבעים, כפי שנאמר בתורה, בפרק כוח בספר במדבר, ולכמן בדף חבב דנה הגמרה, האם פייסו שוב על עבודות התמיד של בין הארבעים, או שהזוכים בשחרית עשו גם את של בין הארבעים? אף ששחיטה אינה נחשבת כעבודה שהרי קשרה בזר, מכל מקום הפיסו עליה, משום שמצווה לכתחילה לעשותה על ידי כהן, אומר הריטב"א. רבי עובדיה מברטנו רק כתב שהטעם שהפיסו על השחיטה אף שקשרה בזר, משום שהיא תחילת עבודת התמיד והייתה חביבה עליהם. ואם לא יפיסו עליה, יבואו לידי מריבה, ומתוך כך יבואו לידי סכנה. השחייה בעבודה השנייה בעבודת התמיד הייתה על מי זורק את דמו על גבי המזבח. ולכמן בדחפי עמוד ב' תדון הגמרא, מי מקבל את הדם מהשחיטה שאחת מעבודות הקורבן היא קבלת הדם. ג' מי מדשן מזבח הפנימי, מי יסיר את הדשן, האיפר מהמזבח הפנימי שנשאר מהכתורת של אתמול. בכל בוקר היה נכנס כהן עם כלי להיכל עד למזבח הפנימי ומסיר את האיפר של הכתורת, וזורק את האיפר במזרחו של כבש. ולמרות שדישון המזבח הוא לפני שחיטה וזריקה, בכל אופן, מסבירים התוספות ישנים והריטב"א, כיוון ששחיטה וזריקה הם עיקר עבודת התמיד, לכן הקדימו להפיס עליהם. במה זכה הכהן הרביעי? ומי מדשן את המנורה? מי יוציא את הפתילות והאיפר מהמנורה וייתן שמן ופתילות אחרות? יחד עם הכהן שדישן את המזבח הפנימי, היה נכנס כהן נוסף למקום המנורה עם כלי להיטיב את הנרות, ומוציא את הפתילה הישנה והשמן הנותר מחמש נרות בלבד, כמבואר במסכת תמיד בדף למד עמוד ב', ונותן את דישון המנורה במזרחו של כבש, כדישון מזבח הפנימי, ולא היו מטיבים את שבעת הנרות יחד, אלא היו מפסיקים לאחר חמש נרות בעבודה אחרת. והטעם לכך יבואר לכמן בדף למד ג' עמוד ב'. ולהל בדף י' עמוד ב' מבואר שחכמים ובן עזאי נחלקו באיזה עבודה הפסיקו בין הטבת חמש נרות להטבת שתי נרות. לדעת חכמים הפסיקו בהקטרת קטורת, לדעת בן עזאי הפסיקו בדם התמיד. ומבואר שם שהבאי ביאר את משנתנו כדעת חכמים, שקטורת הקטירו בין הטבת חמש נרות להטבת שתי נרות. ואם כן, דישון המנורה שהפיסו בפייס השני היה על חמש הנרות שהיו קודם לקטורת, שהפיסו אותו בפייס השלישי, ולאחר מכן דישנו עוד שתי נרות. ולדעת רב פאפה שם, משנתנו היא כדעת אבא שאול ודישון המנורה כאן, ושתי הנרות שהיו לאחר דם התמיד וקודם לקטורת. וברמב"ם הלכות מידים ומוספים פרק ג' הלכה י"ב, מבואר שהמדשן את המנורה בבוקר גם מדליק נר שקבע, שהדלקת הנר היא בכלל הטבתם. אף שדישון מזבח הפנימי ודישון המנורה אינם חלק מעבודות התמיד, מכל מקום הפיסו עליהם יחד עם התמיד, משום שהם נעשים בזמן עבודת התמיד. והטעם שדישון המזבח קדם לדישון המנורה, מפני שהשולחן היה עומד בצפון והמנורה בדרום, והמזבח עומד באמצע בין שניהם, משוך מעט כלפי חוץ. כמבואר לכמן בדף למד ג' עמוד א', וכשנכנסים הכהנים שזכו בדישון של המזבח והמנורה, נכנסו אל ההיכל, פוגעים תחילה במזבח ואין מעבירים על המצוות. כך מסביר התוספות יום טוב. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן הפיסו, מי מעלה איברים ממקום הפשטם וניתוחם לכבש, שקודם היו מעלים את האיברים עד חצי הכבש, ולאחר מכן ההלו מן הכבש למזבח, כי עדיין לא הגיע זמן הקרבתם עד לאחר הקטורת, כמבואר לכמן בדף למד ג' עמוד א', ולכמן בדף חבב עמוד א' יבואר מי היה מעלה את האיברים למזבח להקטירם. ובמסכת תמיד בדף למד א' עמוד ב', מבואר סדר הדברים, שהכהנים הזוכים בהולכת האיברים לא היו מוליכים אותם עד למזבח, אלא עד חצי הכבש ומטה, ולא יניחום על הכבש למעלה, שמה מתוך שיהיו קרובים למזבח יטעו ויקטירום קודם לקטורת, ולאחר מכן הלכו לקרוא את קריאת שמע של שחרית, ואחר כך פייסו את הפייס השלישי מיקטיר קטורת, והפייס הרביעי מיעלה את האיברים מן הכבש למזבח. והיו מפייסים רק על עבודה שאינה קשרה בזר, ולכן הפיסו על הולכה לפי שאינה קשרה בזר. כמו שדורשת הגמרא לכמן בדף זך עמוד א', והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה, והקריב, היינו הולכת האיברים לכבש שמקריבם אל המזבח, והתורה אמרה והקריב הכהן, דווקא כהן יוליך את האיברים. ואין לומר שהקריב היינו הקטרה על המזבח, שהרי הקטרה נאמר בפסוק במפורש, והיא הקטירה מזבחה. כך אומר רש"י במסכת חגיגה בדף י"א. ושישה כהנים זכו בהולכת האיברים לכבש. והגמרא לכמן בדף זך עמוד א' דורשת מפסוק שצריך שישה כהנים שיעלו את אברי הכבש של קורבן התמיד. הכהן החמישי שהוא גרל, זה מי מעלה את הראש והרגל הימנית. כמפואר במשנה במסכת תמיד דף למד א' עמוד ב', שרגל זו שהוליכו עם הראש היא רגל ימין. וביאר רש"י במסכת מנחות בדף י' שהרגל שמוליכים עם הראש צריכה להיות של ימין, שהיא יותר חשובה. ולכמן בדף חפי עמוד ב' יבואר מדוע הוליכו את הרגל עם הראש, וכן יבואר מדוע הוליכו את האיברים בסדר הזה דווקא. ועוד מבואר במסכת תמיד שנוטל את הראש בימינו ואת הרגל בשמאלו, ומבאר רש"י במסכת מנחות, כיוון שהראש הוא כבד וחשוב יותר, לכך מוליכו בימין. והמפרש במסכת תמיד ביאר שכיוון שהראש קודם להקרבה על המזבח לכל האיברים, לכן הראש בימין. ואף שמבואר במסכת מנחות בדף י' עמוד א', שהעבודה במקדש נעשית רק בימין, והולכה היא עבודה. מכל מקום, מבואר בגמרא שם שהולכה קשרה בשמאל, כיוון שאין ההולכה מעכבת את הכפרה, שאפשר לשחוט ולנתח על הכבש בלא הולכה, או להושיט מכהן לכהן בלא הולכה. הכהן השישי זוכה במי מעלה את שתי הידיים עם הכתפיים, ואת היד הימנית שיותר חשובה נטל בימינו והשמאלית בשמאלו. כמבואר במשנה במסכת תמיד דף למדה א' עמוד ב', וכן בכל הולכת האיברים החשוב יותר בימינו, העוקץ בימין והרגל השמאלית בשמאלו, וכן החזה בימין והגעירה בשמאל, וכן הדופן הימנית בימינו והשמאלית בשמאלו, כמבואר במסכת תמיד. הפייס על הכהן השביעי היה מי מעלה את העוקץ, את הזנב והרגל השמאלית, ונוטל את כל החלק האחורי בגב מן הדפנות ולמטה עם הזנב. ובערוך פירש שהעוקץ הוא העיצה, כמו שנאמר לעומת העיצה, דהיינו הכליות. הכהן השמיני הוא מי מעלה את החזה, שומן החזה הרואה את פני הקרקע והגעירה, הצוואר, ומחוברים בו הקנה והכבד והלב. והצוואר נקרא געירה כיוון ששם הבהמה מעלה געירה, כך מסביר הראב"ד במסכת תמיד. הכהן התשיעי הוא מי מעלה את שתי הדפנות, צדדי גוף הבהמה. הכהן העשירי היה זוכה על ידי פייס, וכן מי מעלה את הקרביים, את המעיים. שישה כהנים אילו הוליכו את האיברים לכבש. וכפי שביארנו לעיל, כהנים אילו לא הקטירו את האיברים על גבי המזבח, אלא הניחום על הכבש מחציו ולמטה. ולכמן בדף חבב עמוד א' שנינו, הפייס הרביעי מי מעלה איברים למזבח, ובפשטות כוונת המשנה שם, מי מעלה את האיברים ומקטירם על גבי המזבח. כמבואר ברש"י במסכת סוכה בדף נ"ד עמוד ב', שואל הריטב"א, מדוע לא מבואר במשנה מי הקטיר את האיברים על גבי המזבח, והוא מתרץ שנראה לומר שהזורק את הדם הוא המקטיר, בכדי שתעשה עבודת הדם והבשר בכהן אחד. הפייס על הכהן האחד עשר היה והסולת, מי מעלה את הסולת למנחה הקריבה עם התמיד, יחד עם קורבן התמיד, וכן עם כל קורבן עולה הקריבו מנחה העשויה מסולת, כמבואר בתורה בפרשת תמיד, והעשירית העיפה סולת למנחה בלולה בשמן כתית. הכהן השני מסר והחביטין, מי מעלה את מנחת החביטין ונקראת כך לפי שנעשית במחוות, שכהן גדול הקריב בכל יום. בכל יום היה הכהן הגדול מביא עשירית העיפה סולת להקריב למנחה, והקריב חציה עם התמיד בבוקר וחציה עם תמיד של בין הארבעים, ונקראת חביטין לפי שנעשית במחוות. על מחוות בשמן תעשה, אומרת התורה. והרמב"ם הלכות מעשה הקורבנות פרק י"ג מבאר את סדר עשייתה, לאחר שהקדיש עשירית העיפה סולת מחלקה ל-12 חלקים, ובולל כל חלק במעט שמן וחולתו במים רותחים. לש ממנו חלה אחת ואופה אותה מעט, ואחר כך קולה אותה במחוות, וחולק כל חלה וחלה לשתיים, כדי שיקרב חצי בבוקר וחצי בין הארבעים. ואין צריך דווקא שהכהן הגדול יקריבו, אלא כל כהן יכול להקריבו. כך מוכח ממשנתנו, אומר המנחת חינוך במצווה קוף למד וב. ובמשנה לא מבואר האם אילו הזוכים בפייס במנחה ובחביתין וביין זכו בהקרבת דברים אילו, שזכו רק בהעלאתם לכבש, וכהן אחר יקריבם כמו לגבי האיברים. ובהערות על הריטב"א הביא בשם רבי חיים מודעי, שכתב שזוכים בפייס בסולת ובחביטין וביין הקריבו אותם למזבח לאחר הקרבת האיברים, ולא היו מעלים זאת קודם לכבש ואחר כך למזבח, למיד הקריבו למזבח. כך מוכח מהמשנה לכמן בדף חבב עמוד א', וכן מהרמב"ם בהלכות מידים ומוספים פרק ו'. והדבר השלושה עשר שזכה בו כהן על ידי פייס והיין, מי מעלה את היין שהיו מנסחים על גבי המזבח בית הקרבת קורבן התמיד, כנאמר בפרשת התמיד, ונזכור רביעית העין לכבש האחד, שצריך היה לנסח יחד עם קורבן התמיד רביעית העין יין, והוא שלושה לוגים, שהין אחד ושני מסר לוג, והיו מנסחים את היין לתוך ספל מנוקב שהיה על גב המזבח בקרן דרומית מערבית, ובמזבח היה נקף שבו היין יורד עד לשיטין, עד לחלל העמוק שתחת למזבח, כמבואר במסכת סוכה בדף ממחת עמוד ב'. רש"י במסכת צבחים בדף ס"ד עמוד ב' מבאר שהזוכה בפייס ביין היה גם מנסחו ולא רק מעלהו. ואף שהיין לנסחים והסולת למנחה שניהם מצורכי התמיד, שיחד עם קורבן התמיד היו מביאים מנחה סולת ויין לנסחים, הפסיקו עם מנחת החביטין בין מנחת הסולת לנסחים, משום שאף החביטין אין מנחה. לכן אחר מנחת התמיד הוליכו את מנחת החביטין, כמבואר לכמן בדף ל"ד עמוד א'. כך אומר רבי עובדיה מברטנורה במסכת תמיד פרק ד' משנה ג'. אומרת המשנה, נמצא ששלושה עשר כהנים זכו בו בעבודת קורבן התמיד. ואף ששחיטה כשרה בזר ואין צריך דווקא שכהן ישחט, שונה המשנה שלושה עשר כהנים, משום שלא אמרו שחיטה כשרה בזר, אלא שאם כהן אינו יכול או אינו רוצה לשחוט, יכול זר לשחוט. אבל בוודאי שזר לא היה בפייס. ועוד, אם זר השתתף בפייס, איך נדע שיזכה הזר דווקא בשחיטה ולא בעבודה אחרת שאינה כשרה בו? בן עזאי חולק על סדר הולכת האיברים והקרבתם ששנת הנקמה. אומרת המשנה, אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא משום רבי יהושע, דרך הילוכו היה קרב, סדר הולכת והקרבת האיברים, וכדרך הליכת הבהמה בחייה, שכל עבר שקודם בהליכתה קודם להקרבתה, הוא חולק בכך על תנא קמא, כפי שיבואר בגמרא לכמן בדף כ"ה עמוד ב'. ובתלמוד הירושלמי במסכת יומא מבואר טעמו של בן עזאי, שנאמר, הקטרת את כל העיל למזבחה, שמקטיר את כל העיל למזבח, כדי שיהיה נראה כמעלך על גבי המזבח. אז אף לעניין הולכת העיוורים והעלאתם על המזבח סובר בן עזאי, שהוליכו אותם כדרך הליכת הבהמה בחייה, שכפי סדר הולכתם, כן היו קריבים על גבי המזבח. זו היה המשנה שלנו בדף חפי עמוד א', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מסתפקת הגמרא, האם פייסו, האם ערכו הגרלה על כל אחת מ-13 עבודות התמיד, או שפייסו רק על עבודה אחת, והכהנים העומדים לימין הזוכה זכו בשאר העבודות. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה. כשהם מפייסים את הפייס השני, האם לעבודה אחת מפייסים, היו מפייסים רק על עבודה אחת כגון מי שוחט, ולא היו מפייסים עוד על שאר הדברים, אלא הכהנים שעמדו לימין הכהן הזוכה בשחיטה זכו בשאר הדברים לפי סדר המשנה. כהן שני זכה בזריקה והשלישי בדישון מזבח הפנימי ורביעי בדישון המנורה וכן הלאה לכל שאר העבודות, או דילמה או שמה. לכל עבודה ועבודה הם מפייסים. היו מפייסים על כל עבודה ועבודה בנפרד, ולאחר שפייסו מי שוחט, עשו פייס נוסף לשאר הכהנים מזורק, וכן על כל עבודה עשו פייס בפני עצמו. והכהן הזוכה בעבודה אחת לא היה כבר בפייס על שאר העבודות. מנסה הגמרא לפשוט את הספק תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מהמשנה להיל, בדף כ"ב עמוד א', המשנה שפתחה את הפרק השני. ארבעה פייסות היו שם, היו מפייסים במקדש ארבע פייסות ביום. איסל כדאי דרך אם אולי בדעתך לומר לכל עבודה הם מפייסים, טוב אהבו. נמצא שהיו יותר מארבעה פייסות, ומוכח מכך שהיו מפייסים בפייס השני, רק על עבודה אחת, והכהנים העומדים לימין הזוכה זכו בשאר העבודות. דוחה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אין להוכיח מכאן שהפיסו רק על ארבע עבודות, כי אפשר לומר כי אחי כאמר, שכך היא כוונת המשנה, ארבע פעמים נכנסים ללשכת הגזית ששם היו מפייסים, להפיס, דהיינו שלאחר כל פייס הכהנים היו מתפזרים ולאחר מכן נאספו בכדי להפיס שוב, ולכל חדה וחדה היו בה טוב הפייסות. ובכל פעם שנכנסו להפיס, היו עושים הרבה פייסות, ואין להוכיח מכך שלא הפיסו על כל עבודה ועבודה. והטעם שעשו כן ולא הפיסו את הכל בפעם אחת, כדי להשמיע כל המון עם רב בעזרה כמה פעמים ביום, שהוא כבוד למלך, שנאמר בתהילים נוני, אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלוקים נהלך ברגש, והיינו ברוב עם. כמבואר לאל בדף כ"ד עמוד ב'. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מתוספתא, ואנחנו בדף כ"ה עמוד ב'. לצורך הקטרת קטורת היו צריכים שני כהנים, אחד שמוליך את הקטורת להיכל ומקטירו על גבי המזבח הפנימי, וכהן נוסף שמחטא גחלים על המזבח החיצון ומכניסם להיכל ונותנם על גבי המזבח הפנימי להקטיר את הקטורת עליהם. והגמרא לקמן בדף ממהי עמוד א' דורשת שגחלי מזבח הפנימי שבו הקטירו את הקטורת ניטלים ממזבח החיצון בכל יום. תשמע אומרת הגמרא, בוא ושמע ראיה לפשוט את הספק מתוספתא. רבי יהודה אומר, כשהיו מפייסים לקטורת כפי שמובא במשנה לקמן בדף חבב עמוד א', לא היה פייס למחתה, לא היו עושים פייס נוסף מיזכה להביא גחלים במחתה ממזבח החיצון למזבח הפנימי, אלא פייסו רק מיזכה בקטורת, והכהן שזכה בקטורת אומר לזה שעימו, אומר לכהן שעומד לימינו, שחי מי להביא גחלים במחתה, הרי שלא פייסו בקטורת לכל עבודה בנפרד, אלא עשו פייס אחד, והעומד לימין הזוכה נמשך אחריו. אם כן, גם בעבודות קורבן התמיד פייסו על השחיטה, והעומדים לימין הזוכה זכו בשאר העבודות. דוחה הגמרא ואומרת, שייני מחתה וקטורת אחד העבודה היא. שונה הדבר לגבי מחתה וקטורת שהן עבודה אחת, שכל עבודת המחתה אינה אלא לצורך הקטורת. ולכך לא עשו למחתה פייס נוסף, אבל בעבודות התמיד שכל אחת היא עבודה בפני עצמה, ייתכן שעשו פייס לכל עבודה ועבודה. מביאה הגמרא שרצו להוכיח מהתוספתא להפך, שבעבודות התמיד היו עושים פייס לכל עבודה ועבודה. איקא דאמרי שהוכיחו מהברייתא להפך, מכך שרב יהודה אומר לגבי מחתה וקטורת שעושים פייס אחד, מוכח שדווקא במחתה וקטורת אחד העבודה היא, שזו עבודה אחת עשו בהם פייס אחד, אבל שאר עבודות שכל אחת היא עבודה נפרדת, באי פייס צריך פייס לכל עבודה ועבודה, שאם לא כן, מדוע אמר רב יהודה את דבריו דווקא על פייס של קטורת ומחתה שהיא עבודה אחת ולא על פייס של עבודות התמיד? דוחה הגמרא ואומרת לעולם אפשר לומר שגם בעבודות התמיד עשו פייס אחד, ואף על פי כן אמר זאת רב יהודה דווקא על מחתה וקטורת ולא על עבודות התמיד. זאת משום שמחתה יצטריך אלי, שלגבי מחתה צריך להשמיע לנו שלא עשו לה פייס בפני עצמה. סל כדאי תחמינה, היה עולה על דעתך לומר אויל ולא שכיחה. כיוון שעשיית הקטורת אינה שכיחה, שכן נעשית רק פעמיים ביום ולא יותר, שאין הקטורת באה בנדבה כקורבנות, היא באה בחובה ופעמיים ביום. ואילו עבודות התמיד שייכות בכל הקורבנות, וקורבנות מצויים הרבה, שבאים גם בנדבה, אבל קטורת כאמור אינה אלא פעמיים ביום, שאינה באה בנדבה. ומעטרה, והיא אף מעשירה את העוסקים בה. כמבואר לקמן בדף חבב עמוד א', שהיו מפייסים על הקטורת רק למי שעדיין לא זכה בה מעולם, מפני שהקטורת הייתה מעשירה את העוסקים בה ונתנו לכל הכהנים אפשרות לזכות בה. ולכן מעולם לא זכה כהן פעמיים בעשיית הקטורת. ואף שבגמרא נאמר רק שעשיית הקטורת מעשירה, מבואר ברבינו חננאל בשם הירושלמי שאף החוטה שמכניס את הגחלים יתברך בעשירות, ולכן היה עולה בדעתנו לומר שיפייסו עליה בפני עצמה. כך מסביר תוספות רבינו פרץ, כמה שמלן משמיענו רבי יהודה שאין הדבר כן, אלא אף למחתה לא היו עושים פייס בפני עצמה, וכל שכן בשאר עבודות לא היו עושים פייס לכל עבודה בפני עצמה. עדיין הגמרא לא פשטה את הספק האם היו עושים פייס לכל עבודה ועבודה, או היו עושים פייס לעבודה הראשונה, ואחר כך כל כהן שהיה עומד לימין הכהן שזכה היה מקבל את העבודה הבאה. אם כן פושטת הגמרא את הספק ומוכיחה שלא היו עושים פייס לכל עבודה ועבודה. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא, דתני רבי חייא שנה רבי חייא ברייתא. נאמר בברייתא לא לכל עבודה ועבודה מפייסין, אלא כהן שזכה בשחיטת התמיד, 12 רחב הכהנים העומדים לימינו נמשכים עמו, זוכים עמו בגורלו בשאר עבודות התמיד, שהכהן העומד לימינו זוכה בעבודה שלאחריו, שהיא זריקת הדם, והכהן שאחריו זוכה בעבודה שלאחריה, וכן כל 12 הכהנים זוכים בשאר עבודות התמיד כסדר המינויים במשנתנו. אומרת הגמרא שמע מן המוכח מכאן, שעשו פייס אחד לכל עבודות התמיד, והכהן הראשון זכה בשחיטה, ו12 כהנים זכו עמו בשאר עבודות התמיד, ולא פייסו על כל עבודה בנפרד. רק נציין שרשי הוא זה שאומר, שעושים פייס לעבודה הראשונה, והכהן העומד לימינו של הזוכה, ממשיך בעבודה שאחריה. ואילו רבינו אליקים כתב, שהכהן הזוכה בפייס, בעבודה הראשונה, היה מזכה לכל עבודה ועבודה את מי שהוא רוצה. את מי מהכהנים שהוא רוצה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, פייס השני שפייסו במקדש היה על עבודות התמיד, ו13 כהנים זכו בו. אחת מעבודות הקורבן היא קבלת אדם בכלי לאחר השחיטה, ולאחר קבלת אדם היו מוליכים את אדם למזבח וזורקים אותו על קרנות המזבח. במשנה לא מובא שהפיסו מי מקבל את אדם, משמע מכך שלא היה כהן נוסף שזכה בקבלת אדם, אלא אחד מהכהנים שזכו בפייס, דהיינו השוחט או הזורק, גם קיבל את אדם. ולכן מסתפקת הגמרא, מי מהזוכים בפייס קיבל את אדם. איבאי לא הסתפקו בני הישיבה, מי מקבל את אדם בכלי לאחר השחיטה, ועל הולכת אדם למזבח שאחת מעבודות הקורבן לא הסתפקה הגמרא מי מוליך, משום שהיה פשוט לה שהזורק הוא המוליך, אומר תוספות רבינו פרץ. אז אם כן מי מקבל את אדם בכלי שלאחר השחיטה הסתפקו בני הישיבה, האם נאמר ששוחט מקבל? דהי אמרת זורק מקבל, שאם תאמר שזורק אדם על גבי המזבח מקבלו, יש לה חשוש שאגב חביבות, אגב חביבותו לזרוק את אדם על גבי המזבח שהיא עבודה יותר חשובה, כיוון שהיא עבודת מזבח לא מקבל אלה כול אדם, לא יקבל את כל אדם, ונאמר בתורה בספר ויקרא פרק ד' פסוק ז', ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה. ולמדים ייקח לקמן, בדף ממחת עמוד א', שצריך לקבל את כל אדם. אבל אין לחשוש אם השוחט יקבל את אדם, שמה לא יסיים שחיטתו מחמת חביבותו לקבל את אדם, כיוון שקבלה אינה עבודת מזבח ואין בה חביבות יותר משחיטה. עוד דילמה צד שני של הספק, שמה נאמר שזורק מקבל את אדם, דיאמרת שוחט מקבל את אדם, אם תאמר שהשוחט יקבל את אדם, זימנין דשחית זר, פעמים שישחוט זר את הקורבן, שהרי שחיטה כשרה בזר, ולמרות שזרים לא השתתפו בפייס, אז אם כן כיצד זר יזכה בשחיטה? אומר התפארת ישראל, שיות והכהן הזוכה בשחיטה יכול לכבד את הזר לשחוט, יש חשש שמה הזר ששוחט יקבל את אדם. אם הזר יקבל את אדם, קבלה אסורה בזר, שהרי מקבלת אדם והילך מצווה בכהונה דווקא, דווקא בכהנים. לכן עדיף שהזורק יקבל שהוא ודאי כהן. אלו הם שני צדדי הספק. מי מקבל את אדם? האם השוחט מקבל או זורק מקבל? פושטת הגמרא את הספק מברייתא תשמע, בואו שמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא. בן קטין שהיה כהן גדול והיה בזמן בית שני, אומר התפארת ישראל במסכת תמיד, עשה 12 דד לכיור, 12 ברזים לכיור שמהם יוצאים מים לקדש בהם ידיים ורגליים קודם העבודה, שמתחילה היו רק 2 והוא הוסיף עוד 10 כדי שיהיו 12 והיו מזכירים אותו לשבח על כך, כמבואר במשנה לקמן בדף ל"ז עמוד א', כדי שיהיו 12 רחב הכהנים העסוקים בתמיד שזכו בפייס על עבודות התמיד, מקדשין ידיהם ורגליהם בבת אחת. ואף שמפורש במשנתנו ש13 כהנים עסקו בתמיד, אבל רק 12 כהנים צריכים לקדש ידיהם ורגליהם, כי השוחט אינו צריך לקדש ידיו ורגליו, כיוון ששחיטה כשרה בזר ואינה צריכה קידוש ידיים ורגליים. וממילא גם כאשר הכהן שוחט אין צריך קידוש ידיים ורגליים קודם השחיטה, כיוון שהיא עבודה שכשרה בזר. איסל כדאי תחימו לבדתך לומר ששוחט מקבל את הדם, אם כן תלי שרבי. ישנם 13 כהנים שצריכים לקדש ידיהם, שאף ששחיטה כשרה בזר, ומשום שהשחיטה כשרה בזר לא צריך לקדש ידיים ורגליים, אבל הוא צריך לקדש את ידיו ורגליו בשביל קבלת אדם שהיא עבודה שפסולה בזר. אלא לאף שמאמינה, אלא ודאי יש להוכיח מכאן שזורק מקבל את אדם. מסיקה הגמרא שמאמינה, אכן יש להוכיח מכך שזורק אדם הוא זה שמקבל את אדם. הביאה הגמרא ראיה נוספת ממשנה במסכת תמיד שזורק אדם מקבל את אדם. אמר לרבה חברי דרבה לרבה שי, אפננה מתנינה, גם אנחנו שנינו משנה במסכת תמיד בדף למד עמוד ב', שחט השוחט וקיבל המקבל ובא לו לזרוק. מלשון המשנה קיבל המקבל ובא לו לזרוק, משמע שהכהן שקיבל הוא זורק את הדם. שמע מינה מוכח מכאן שהזורק הוא זה שמקבל את הדם. אומרת הגמרא שנינו במשנה אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא, דרך הילוכו היה קרב, דהיינו סדר הולכת והקרבת איברי קורבן התמיד הוא כפי סדר האיברים בשעת הליכת הבהמה בחייה. שעבר הקודם בהליכתה, קרב קודם. מביאה הגמרא ברייתא שנחלקו בתנאים כיצד הוא סדר הולכת והקרבת האיברים. מבואר במסכת תמיד בדף למד א' עמוד א' שכל הכהנים הזוכים בהולכת האיברים הולכים עם הזוכה בשחיטה, וכאשר מנתח את התמיד לאחר השחיטה, נותן כל עבר ועבר למי שזכה בו בפייס להוליכו לכבש, והיו עומדים שעמד שכולם יקבלו את האיברים שזכו בהם. לאחר שכולם קיבלו את האיברים, עומדים בשורה והאיברים בידם, ומוליכים את איברי קורבן התמיד לכבש זה אחר זה, ואחרי כן הקריבו את האיברים למזבח כפי סדר הבאתם. יש מחלוקת הנאים בברייתא מהו סדר הולכת האיברים. כך מפרש רש"י. אם כן תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא כיצד היה קרב התמיד לפי דרך הילוכו. מבארת הברייתא תחילה מקריבים את הראש והרגל הימנית האחורית, שלפי כל התנאים הראש והרגל הימנית קריבים תחילה. ולכמן תבאר הגמרא לפי כל התנאים בברייתא מדוע רגל ימין קריבה בתחילה עם הראש, ואין זה מטעם שזהו דרך הילוכו או זה דרך הפשטו, ואף לפי בן עזאי הטעם הוא כפי שהתבאר בגמרא בהמשך. ואין לומר שלפי בן עזאי אין צריך לטעם של הגמרא, אלא הטעם הוא משום שהרגל ראשונה בהליכת הבהמה בחייה, שהרי רגליים האחרונות בהילוכה. ולכן צריך לפרש כפירוש הגמרא בהמשך. אז אם כן, כיצד היה קרב התמיד לפי דרך הילוכו, הראש והרגל הימנית האחורית הם בתחילה. אחריהם החזה והגירה שנמצאים בגוף הבהמה אחר הראש, ודרך הילוך הבהמה מתחיל מצד הראש, ולאחריהם שתי ידיים, הרגליים הקדמיות עם הכתפיים, ולאחר מכן שתי דפנות גוף הבהמה משני צידיה, ולבסוף העוקץ הוא הזנב, והרגל השמאלית שהם אחרונים להילוך הבהמה. ואת הקרביים מוליכים ומקריבים אחרונים לפי שאין להם תנועה מעצמם, אומר התוספות יום טוב. ממשיכה הברייתא ואומרת רבי יוסי אומר דרך הפשטו היה קרב, כדרך הפשטת עור הבהמה, כך הוא סדר הולכת האיברים והקרבתם, דהיינו, מצד הרגליים האחוריות לצד הראש שמפשיטים את הבהמה מרגליה לראשה. מבארת הברייתא כיצד דרך הפשטו, הראש והרגל הימנית קודמים לכל כפי שיבואר בסמוך, ולאחר מכן העוקץ והרגל השמאלית, שהרגליים ראשונים בהפשטת העור, ושתי דפנות ושתי הידיים, החזה והגירה. רבי עקיבא אומר דרך ניתוחו היה קרב, כפי הסדר שמנתחים את האיברים מהבהמה לאחר שהפשיטוה, כך הוא סדר הולכתם והקרבתם, כיצד דרך ניתוחו, הראש והרגל הימנית ושתי הידיים, החזה והגירה ושתי דפנות והעוקץ והרגל השמאלית. כמבואר במשנה במסכת תמיד בדף למד א' עמוד א', סדר ניתוח התמיד. רבי יוסי הגלילי אומר דרך אילויו המעולה שבו היה קרב, דהיינו החלק המובחר יותר קרב קודם, כיצד דרך אילויו, הראש והרגל הימנית, החזה והגירה ושתי הדפנות והעוקץ והרגל השמאלית ושתי הידיים. מקשה הגמרא על רבי יוסי הגלילי. בדברי רבי יוסי הגלילי משמע שהרגליים והידיים אינן חלקים מובחרים שהרי מקריבים אותם לבסוף. ומה שרגל אחת קריבה בתחילה עם הראש, אין זה בכלל מה שהיא משובחת, אלא מטעם אחר כפי שתבאר הגמרא בסמוך. אם כך מקשה הגמרא והכתיב, נאמר בספר יחזקאל פרק כ"ד פסוק ד', כל נתח טוב ירך וחטף. ירך וכתף הם משל לשרי יהודה, והנביא מתנבא בדרך משל, שבזמן המצור על ירושלים יאספו כל שרי ירושלים לתוכם מאימת המצור. משמע שירך וכתף הם חלקים טובים ומובחרים. ואילו מדברי רבי יוסי הגלילי שסובר שהרגליים ובכלל זה הירך והידיים עם הכתפיים, שהרי יחד עם הידיים היו מקריבים את הכתפיים והרגל נקראת כל הירך והשוק, הם קריבים לדעת רבי יוסי הגלילי אחר כל האיברים, משמע שירך וכתף אינם חלקים מובחרים. ורש"י מבאר את הקושייה של הגמרא באופן אחר, משמע מהפסוק שירך יותר מעולה מכתף, אילו רבי יוסי אומר שמקריבים קודם את הידיים ואחר כך את הרגל, משמע שידיים עם הכתפיים יותר משובחות מהירך. תרץ את הגמרא ההיא, מה שמשמע בפסוק שירך וכתף הם חלקים מובחרים, מדובר בבהמה חושה, שאין בה שומן, לכן הירך והכתף טובות יותר מכל האיברים שהם איברים גדולים ויש בהם הרבה בשר. אבל קורבן התמיד שהוא שמן, כמבואר לקמן בדף למד עמוד ב' שקורבן התמיד צריך להביא מהמיוחד שבעדר, ירך וכתף אינם חלקים מובחרים משום שאין בהם הרבה שומן, ושאר האיברים שיש בהם שומן עדיפים מהם, לכן הקריבו את הרגל והידיים לבסוף. ולפירוש רש"י, שקושיית הגמרא היא שבפסוק מוכח שהירך משובחת יותר מהכתף, ובדברי רבי יוסי הגלילי מוכח להפך, תירוץ הגמרא הוא שבפסוק מדובר בבהמה כחושה שהירך יותר משובחת משום שהיא גדולה ויש בה הרבה בשר, ורבי יוסי אמר שהידיים יותר משובחות משום שמדובר בבהמה שמינה שהיד עם הכתף יותר משובחת בגלל השומן שבה. שנינו במשנה שיטת הנקמה בסדר הולכת האיברים, הראש והרגל, שתי הידיים, העוקץ והרגל, החזה והגירה ושתי הדפנות. וזה אינו ככל שיטות התנאים שהובאו בברייתא, והגמרא מבארת לפי מה סידר תנקמה את הולכת האיברים. אמר רבה, בן תנא דידן, בין התנה של משנתנו שסובר שהידיים והרגל קודמים לחזה וגעירה ושתי הדפנות, ובין רבי יוסי הגלילי שסובר שהרגל והידיים קריבים לבסוף, שניהם סוברים בתר אילויה דביסרא אזלינן, הולכים בסדר הקרבת האיברים אחר אילויה בשר. אלא שמר, תנא קמא במשנתנו אזיל בתר איברא דביסרא, הולך אחר גודל בשר האיברים, שאיבר היותר גדול קודם להקרבה, ולכן הידיים והרגל קודמים, שהם איברים גדולים ויש בהם הרבה בשר. ומר, ורבי יוסי הגלילי, אזיל בתר שמנה דביסרא, הולך אחר שומן הבשר, שאיבר שיש בו יותר שומן הוא יותר מובחר וקרב ראשון. לכן מקריבים תחילה את החזה והגירה והדפנות, ששומנם רב יותר. לפי כל שיטות התנאים המובאים לאל, רגל ימנית קריבה בתחילה עם הראש. מבארת הגמרא את הטעם לכך. מה הטעם הסלקה רגל בעדי רישה? מה הטעם שלדברי כל התנאים בברייתא הרגל עולה להקרבה עם הראש? משיבה הגמרא משום דרישה נפי שבעצמות. כיוון שבראש יש הרבה עצמות ואין זה כבוד להקריבו כך. לכך קרב הרגל בהדי, מקריבים את הרגל עמו, שיש בה בשר יותר מכל האיברים, וכך יהיה גם בהקרבת הראש הרבה בשר. ואילו המאירי מבאר שהטעם שהראש קרב אצל הרגל, כיוון שגם ברגל יש הרבה עצמות ודומה בכך לראש, לכן להתחבר אצל מינו. מבארת הגמרא מדוע לפי כל התנאים הראש קרב ראשון. דקו לאלמה מיית ראש קרב בראשה. לפי כל התנאים המובאים לאל, הראש קרב ראשון. שאלת הגמרא מנהלן, מייחן לנו הדין הזה? משיבה הגמרא דתניא שנינו בברייתא. מניין לראש ופדר, החלף שעל הקרביים. פדר הוא חלף דק שמפריד בין הקרביים העליונים לתחתונים, ולכן נקרא פדר מלשון פרד, שמפריד בין הקרביים ומכסה בו את בית השחיטה, שהחלב ההוא ראוי לפורסו ולחסות בו. וכן נהגו חשובי אומות העולם לפורסו על הצלי, אומר הרמב"ן על התורה בספר ויקרא פרק א' פסוק ח'. אז מניין לראש ופדר שקודמין להקרבה לכל האיברים, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק א' פסוק י' ב', וניתח אותו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו וערך הכהן אותם. מכך שנאמר ראש ופדר קודם וערך הכהן אותם, משמע שקודם עורך את הראש והפדר ואחר כך את שאר האיברים. והוא הדין לעניין הולכה, הראש והפדר קודמים לכל האיברים. ולמרות שהפסוק מדבר על ההקטרה, דין ההולכה כהקטרה, שסדר הולכת האיברים הוא כדרך הקטרתם, כיוון שהולכת האיברים והעלאתם לכבש היא לצורך ההקטרה. שואלת הגמרא, ואידך פדר אחרינה, הפדר הנוסף שנאמר בפסוק המוקדם יותר, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר, למה יאתה? מה הוא בא ללמד? משיבה הגמרא לחדתניה, כפי ששנינו בברייתא, כיצד היה עושה הכהן שמעלה את האיברים למזבח? נותן את הפדר הבית השחיטה על מקום השחיטה בצד הראש ומעלה הוא על המזבח, וזהו דרך כבוד של מעלה, כיוון שמקום השחיטה מנובל ומלוכלך בדם הראש ואין ראוי לעלותו למזבח בלא לחסותו. ועל בית השחיטה שבצוואר לא נתנו פדר לחסותו, משום שכאשר הכהן הוליך את הצוואר הפך את מקום השחיטה אצלו ולא נראה לחוץ, אבל את הראש מבואר במסכת תמיד בדף למד א' עמוד ב' שמוליכו כאשר קרנב בין אצבעותיו של הכהן וחותמו כלפי זרועו ומקום השחיטה למעלה, לכך מכסהו שהוא מגונה. ועוד טעם שמקום השחיטה בצוואר לא מגונה כל כך בדם כמו צד הראש. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל נותן פדר על בית השחיטה ומעלהו, לכאורה הם דורשים מהפסוק הזה שצריך להניח את הפדר על הראש, אם כן ממילא נלמד מכך שהפדר קודם לכל האיברים, שהרי הראש קודם. אם כן גם הפדר שעליו קודם, ולשם מה צריכה הגמרא לאל לדרוש מפסוק שפדר קודם לכל האיברים. תרצים התוספות, שלולא הפסוק הראשון שמלמדנו שפדר קודם לכל האיברים, היינו חושבים שנותן את הפדר על הראש עד שמעלהו לראשו של מזבח, ואז מסיר את הפדר ומניחו ומקטיר את הראש בפני עצמו. והפדר מקטיר עם האיברים. לכן צריך פסוק נוסף ללמד שפדר קודם בהקרבה. עוד תירוץ אומרים התוספות, אם היה כתוב רק פסוק אחד, היינו דורשים שרק הפדר קודם לכל האיברים, ולא היינו דורשים שמניח את הפדר על מקום השחיטה. לכן צריך את שני הפסוקים ללמדנו את שני הדברים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף חו עמוד א'. המשנה הזו מפרשת את ענייני הפיס השלישי והרביעי שהיו בבית המקדש. אומרת המשנה, הפיס השלישי, כשהגיע הזמן של הפיס השלישי, היו מכריזים באזרה, חדשים לקטורת בואו ואפיסו. כלומר, כהנים שהם חדשים במלאכת הקטורת שלא זכו להקטירה מימיהם, בואו והשתתפו בפיס של עבודה זו. וכשהגיע הזמן הפיס הרביעי, כך היו מכריזים כהנים חדשים שמימיהם לא העלו את איברי התמיד מן הכבש למזבח, יחד עם כהנים ישנים שכבר העלו בעבר, בואו ואפיסו מי מעלה את האיברים של התמיד מן הכבש למזבח. זו היה המשנה שלנו בדף חו עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מפרשת את טעם הדבר שהיו מפייסים על הקטורת כהנים חדשים בלבד. תנא שנינו בברייתא, מעולם לא שנה אדם בה, לא הקטיר אדם קטורת פעמיים, שכן לא היו מפייסים על עבודה זו אלא כהנים שלא הקטירוה מימיהם. וכותב המאירי שלא היו מפייסים על עבודת הקטורת, אלא כהני בית אב, הכהנים היו מתחלקים למשמרות, כל משמר היה עובד שבוע אחד, והמשמרות היו מתחלקות לבתי אב, וכל בית אב היה עובד יום אחד באותו שבוע. ואם כל הכהנים שבאותו בית אב כבר זכו בעבודת הקטורת, לא היו קוראים לכהנים שבבית אב אחר לפייס עליה, אלא היו זוכים בשנית, ומכל מקום, העידה הברייתא שכל כך היו מרובים הכהנים שבכל בית אב, עד שלא שנה אדם בקטורת מעולם. ואומרת הגמרא, מה הייתה, מה הוא טעם הדבר שלא הניחו לכהנים שכבר הקטירו לעסוק בשנית? אמר רבי חנינא, מפני שהקטורת מעשרת, מעשירה את העוסקים בה, ולפיכך לא היו מניחים את הכהנים לשנות בה, כדי שיוכלו גם אחרים לעסוק בהקטרתה ולהתעשר. שואל החתם סופר, כיצד ייתכן שחכמי ישראל לא חשו על מצוות השם להיות אחד זוכה באיברים ופדרים ושחיטה וזריקה, והיו מפיסים ושונים, גם כמה פעמים היה זוכה אותו כהן בפיס, ורק על השירות הקפידו שלא ישנו בה, בחייה הממונם חביב עליהם יותר ממצוות השם? ועוד הקשה חתם סופר, מה להם להתחכם על גורל השם? הרי מה שיצא בגורל הוא רצון הבורא, ומה להם למנוע זאת? מתרץ החתם סופר על פי דברי הגמרא במסכת מועד קטן בדף כוח, שבני חיי ומזויני לא בזכות התליה מילתא אלא במזלה. ולפי זה צריך לומר שהקטורת שמעשרת היא כזכות גדולה שעל ידה משתנה המזל. כמו שכותבים התוסות במסכת שבת בדף קנ"ו עמוד א' דיבור המתחיל אין, שעל ידי זכות גדולה יכול להשתנות המזל. ועוד צריך לומר שאפילו אדם שהוא עשיר גדול צריך קטורת בשביל לשמור עשירותו, כיוון שיכול להיות שעל פי המזל יש לו דרך לירד מעשירותו, וברכת ברך השם חילו תשאיר אותו בעשירותו. ואף שראינו כמה שזכו בזה במעשה הקטורת ולא הישירו, אין זה סתירה, כיוון שאפשר שהחטא גורם. אם לא היה זוכה במצווה הזו, היה מתייסר בייסורים, ועכשיו שזכה לעושר על ידי המצווה הזו, לקחו ממנו את העשירות חילף הייסורים. לפי זה יישב שבאמת בכל הקורבנות אין למנוע מכהן לזכות פעמיים, כיוון שהכל מאיתו יתברך. ורק בעשירות, שכיוון שאפשר שמזלו של אחד נלחם כנגדו ואין לו זכות גדולה בשביל לנצח המזל, ואף אם הוא עשיר אפשר שהיה צריך לירד מעשירותו מפני שהמזל נלחם בו, ואותו אדם אף על פי שאין צריך לזכות בזה מכל מקום, עכשיו עמדה לו השעה, וכיוון שכן אין ראיה מהגורל מה רצון הבורא. ויש להתחכם בזה ולומר חדשים לקטורת בואו ואפיסו, כיוון שקרוב לוודאי שאלו שלא זכו עדיין הם קשי יום, ועלינו לרפעם משברם על ידי הקטרת הקטורת. מבררת הגמרא את המקור לכך שהקטורת מעשרת. אמר לרב פאפה לאביי, מה היא טעמה? מהו טעם הדבר שהקטורת מעשירה? כלומר, מניין לומדים זאת? אילי, מה אם נאמר שהמקור לכך משום דכתיב? נאמר על עבודת הקטורת בספר דברים פרק למד ג' פסוק י' ישימו קטורה באפיך, וכתיב בתרי, נאמר בפסוק שלאחריו, ברך השם חילו, ומכאן שהעוסק בקטורת מתברך. יחי, אם זה המקור, העוסק בהקרבת עולה נמי גם כן יש לו להתעשר. הכתיב הרי נאמר באותו פסוק עצמו לאחר התיבות, ישימו קטורה באפיך, וחליל על מזבחיך, וחליל הכוונה, קורבן עולה, המוקטר כליל על המזבח, ואם כן, גם עליה נאמר, ברך השם חילו. והרי אין הדבר כן, שאם הייתה עולה מעשרת, היו מפייסים עליה רק כהנים חדשים, כמו לגבי הקטורת. אמר לישיב הבא אל רב פאפה, השכיחה, עולה מצויה היא, שהרי באה גם בנדבה, הקטורת לא שכיחה, אינה מצויה, שאינה באה אלא פעמיים ביום, ומסתבר שיש להעמיד את ברכת ברך השם חילו לעניין הקטורת שאינה מצויה, ולא לעניין עולה המצויה, שאם לא כן נמצאו כל הכהנים עשירים. אז יוצא למסקנת הדברים שאין העולה מעשירה את העוסקים בה, אלא קטורת בלבד, שכן אי אפשר הדבר שיהיו כל הכהנים עשירים. כלומר, אין הכל ראויים להתעשר, ולפיכך אין היא מאשרת אפילו את הראויים, אומר הריטב"א. ואילו התוספות ישנים אומרים שאכן הקרבת העולה מעשירה את העוסקים בה. בכוונת הגמרא בקושייתה, יחי עולה נמי, היינו, שמאחר והיא מאשרת כמו הקטורת, מדוע לא מפייסים עליה כהנים חדשים בלבד? משיבה הגמרא, מאחר וקורבן עולה מצויו, שהרי ניתן להביאו גם בנדבה, יכול כל כהן הרוצה בכך להתנדב עולה ולהקריבה ולהתעשר. הוא לא צריך להקריב דווקא את עולת התמיד, ועל כן היו מפייסים עליה גם כהנים ישנים. מביאה הגמרא ממרא בעניין השבטים הראויים לאורות ההלכה בישראל. מאחר והביאה הגמרא מקודם לכן את המקרא, ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך, מביאה הגמרא עכשיו ממרא דורשת את תחילת הפסוק הזה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. אומרת הגמרא, אמר רבא לו, משכח עצובה מרבנן דמורי, אין אתה מוצא תלמיד חכם המורה הוראה בישראל, אלא דעתי אלא שהוא בא משבט לוי או משבט יששכר. ואין הכוונה שבשאר השבטים אין מורה הוראה, שהרי מצינו כמה שופטים ונביאים ותנאים משאר השבטים שהורו הלכה לישראל, אלא כוונת רבא היא שמשאר השבטים לא ימצאו מורה הוראה רבים בכל דור, ואילו משבט לוי ויששכר יהיו מורה הוראה רבים בכל דור ודור ובכל מקום, כך אומר רבן יהוידע. והיון יעקב ביאר את כוונת רבא על פי דברי רשי במסכת תענית בדף ד', שכתב צורבה מרבנן בחור חריף, ולפי זה יש לומר שמשבט לוי ויששכר זוכים לאורות אפילו תלמידי חכמים צעירים, ואילו בשאר השבטים אין זוכים לזה אלא מבוגרים שכבר הגיעו להוראה. לגבי שבט לוי אומרת הגמרא, יש ללמוד שהם הורים הוראה משום דכתיב נאמר עליהם בברכת משה לבני לוי, יורו משפטיך ליעקב. וכן לגבי שבט יששכר, יש ללמוד שהם הורי הוראה דכתב, נאמר בהם בספר דברי הימים א' פרק י"ב פסוק למד ג', ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל, דהיינו שהיו מורים הלכה לישראל לידע את המעשה אשר יעשו. שואלת הגמרא, והאמא שמה יש לומר ששבט יהודה נעמי גם כן מורים הוראות דכתיב, נאמר בתהילים סמך יהודה מחוקקי, דהיינו שהם שרים הנותנים חוקים ומשפטים. בשבעה הגמרא, עשו כשמי תעלי בדיל חטא כאמינה, אנחנו מדברים על אילו הזוכים להורות כהלכה, ושבט לוי ויששכר זכו לזה, בעוד ששבט יהודה לא היו זוכים לכך. שאין די בידיעת התורה לבד כדי להורות ממנה הלכה, שמצינו כמה תלמידי חכמים שאינם יודעים להורות, ואין אדם זוכה להוראה אלא בצירוף שני דברים, האחד ידיעת התלמוד וקבלתו מרב, והשני שיש שכלו שלם לבחינת הדברים והבנת דבר מתוך דבר, והיינו גם עיר וסביר הנזכר בכמה מקומות בשס. ועל כך אמרו על שבט יהודה, שאף על פי שהם חכמים מכל מקום אינם יכולים לכוון השמועות כהלכה. כך אומר המאירי. דנה הגמרא בעניין הכהנים הזוכים בעבודות תמיד של בין הארבעים. אמר רבי יוחנן, אין הכהנים מפייסים על עבודות תמיד של בין הארבעים, אלא כל כהן שזכה בו בתמיד בשחרית, באיזו עבודה זוכה בו גם בערבית, בתמיד של בין הארבעים באותה עבודה שעשה בשחרית. ואומנם עודי רבי יוחנן שהיו מפייסים בשחר על עבודת שני גזרי עיצים של בין הארבעים, שהרי בבוקר הייתה עבודה זו נעשית בכהן אחד ובערב בשני כהנים. כמבואר בדברי הגמרא לקמן בדף חבב עמוד ב', ונמצא שהוא צריכו לפייס על הכהן הנוסף שיזכה בה בבין הארבעים, ומכל מקום להוסיפה המשנה לאל בדף חפי עמוד א', על מניין 13 כהנים העוסקים בעבודות התמיד, שכן לא מנתה אלא את העוסקים בתמיד של שחר. כך התוספות בדיבור המתחיל, אלא כהן שזכה בו שחרית זוכה בו ערבית. מיתי ויקשו בני הישיבה על רבי יוחנן, שנינו בברייתא כשם שמפייסים בשחרית, כך מפייסים בבין הארבעים. הנה מתבהר שהיו מפייסים גם על עבודות תמיד של בין הארבעים. מתרץ את הגמרא כי תניא היא אותה ברייתא עוסקת בקטורת, שהיו חוזרים ומפייסים עליה בין הארבעים. מאחר ולא שנה אדם בה מעולם, לא עשה קטורת בחייו יותר מפעם אחת. ואין בכך סתירה לדברי רבי יוחנן הסובר שלא היו חוזרים ומפייסים על עבודות התמיד. שווה הגמרא ומקשה והתניא, הרי שנינו בברייתא אחרת כשם שמפייסים לו לתמיד בשחרית, כך מפייסים לו בערבית, ומאחר ונקטה הברייתא את המילה לא בלשון זכר, בהכרח שהיא עוסקת בקורבן התמיד שנופל בו לשון זכר, ולא בקטורת שנופל בלשון נקבה. הנה מוכח מכאן שמפייסים לתמיד של בין הארבעים, ושלא כדברי רבי יוחנן. מתרץ לגמרא, אימא, יש לי גרוס בדברי הברייתא, מפייסים לה בלשון נקבה, דהיינו שאף ברייתא זו עוסקת בקטורת ולא בקורבן התמיד. שווה הגמרא ומקשה והתניא, הרי שנינו בברייתא אחרת כשם שמפייסים לו לתמיד בשחרית, כך מפייסים לו בערבית, וכשם שמפייסים לה לקטורת בשחרית, כך מפייסים לה בערבית, ושלא כדברי רבי יוחנן הסובר שלא היו חוזרים ומפייסים לתמיד של בין הארבעים. תרץ את הגמרא, מהרב שמואל ברבי יצחק, אחא כאן בברייתא הזו בשבת עסקינן, עוסקים אנו ביום השבת שבו מודה רבי יוחנן שהיו חוזרים ומפייסים על עבודות התמיד, הועיל ומשמרות מתחדשות מתחלפות בו, ומשמר שעבד בשחרית לא עבד בבין הארבעים. כמבואר במסכת סוכה בדף נ"ו עמוד ב', שמשמר היוצא היה עושה בשבת את עבודות תמיד של שחר וקורבן המוסף, ואילו משמר הנכנס היה עושה את עבודות תמיד של בין הארבעים ובזיכי הלבונה של לחם הפנים, ולפיכך מוכרחים היו לשוב ולפייס על כל העבודות. ולא אמר רבי יוחנן שאין מפייסים על עבודות תמיד של בין הארבעים, אלא בשאר ימות השבוע שאין המשמרות מתחלפות בהם, ועל כן הכהנים הזוכים בעבודות התמיד בשחרית זוכים בהם גם בבין הארבעים. אומר התוספות ישנים שמעתה אין צריך לכל התירוצים שתרצה הגמרא מקודם לכן, אלא ניתן לפרש שכל הברייתות עוסקות ביום השבת, שבו הכל מודים שהיו שווים ומפייסים לכל עבודות הערב. והרי זה כאילו אמרה הגמרא, אלא אמר רב שמואל ברב יצחק, אחא בשבת עסקינן. שואלת הגמרא, ולמאי דסליקא דאיתין מעיקרא, לפי מה שעלה על דעתנו לומר מתחילה שהיו מפייסים בכל יום גם על עבודות תמיד של בין הארבעים? אם כן, לפי שלאו פייסות, נתרבו הפייסות, וכיצד ייתכן הדבר? הרי נתבהר במשנה לאל שפתחה את הפרק השני בדף חב עמוד א', שלא היו במקדש אלא ארבעה פייסות. כלומר, כיצד סברה הגמרא שיתכן לומר שלא כרבי יוחנן, אלא שהיו מפייסים גם על עבודות תמיד של בין הארבעים? הרי מדברי המשנה לאל מבואר כשיטתו, במה שנתבהר שם שהיו רק ארבעה פייסות, ואם היו מפייסים גם על עבודות תמיד של בין הארבעים, יש כאן פייס נוסף. משיבה הגמרא, מי תיקולו מצף רעתו, כל הכהנים היו באים בבוקר, ואז היו מפייסים בין על עבודות תמיד של שחר, ובין על עבודות תמיד של בין הארבעים. דזכי בי שחרית זכי, זה שזכה בעבודות תמיד של שחר זכה והיה עושה אותם בשחרית. דזכי בערבית זכי, ואילו זה שזכה בעבודות תמיד של בין הארבעים זכה והיה עושה אותם בערב, אבל מכל מקום לא היו מוסיפים על ארבעה פייסות. שואל הריטב"א, לפי מסקנת הגמרא שלא היו מפייסים על עבודות הערב כלל, אלא כהן שזכה בשחרית זוכה גם בערבית, כיצד ייתכן לומר כך לגבי עבודת הקטורת, הרי לא שנה אדם בא מעולם, והוא מביא בשם יש מתרצים, שאכן לא היו חוזרים ומפייסים לערב, אלא הכהן הזוכה בשחרית היה אומר לזה שעומד אצלו, שיזכה בקטורת בערבית. אבל הוא עצמו תירץ הריטב"א באופן אחר, וכתב שבמסכת מנחות בדף נ' עמוד א' משמע, שכוונת הברייתא שמעולם לא שנה אדם בה, היינו ביום אחר דווקא. אבל באותו היום שונה הכהן שזכה בשחרית ומקטיר בערבית ששתי הכתרות אלו כאחת הן חשובות. אילו המאירי כתב שכאשר היה שם כהן חדש שעוד לא זכה בקטורת מעולם, היו שווים ומפייסים לערב. אבל כאשר זכו כבר כולם, היה הכהן שיקטיר בשחרית, חוזר ומקטיר בערבית. אומרת הגמרא שנינו במשנה פייס הרביעי, חדשים עם ישנים. דהיינו אומרת המשנה לאל בדף חבב עמוד א', כשהגיע הזמן הפייס הרביעי היו מכריזים כהנים חדשים שמימיהם לא העלו את עברי קורבן התמיד מן הכבש למזבח, יחד עם כהנים ישנים שכבר העלו בואו ואפיסו, מי מעלה את העברים של התמיד מן הכבש למזבח? מבארת הגמרא כשיטת איזה תנא סוברת משנתנו, מתניתין משנתנו הסוברת שהיו מפייסים על העלאת העברים מן הכבש למזבח, ללא כרב לזר בן יעקב היא. דתנן כך שנינו במסכת תמיד בדף למד ב' עמוד ב'. רב לזר בן יעקב אומר המעלה איברים מתחילה מקרקע המקדש לכבש, כלומר אותם שישה כהנים שזכו בהולכת האיברים לכבש כמבואר בדברי המשנה לאל בדף חפי עמוד א', הוא החוזר ומעלה אותם לאחר מכן מן הכבש למזבח. כאשר היו הכהנים מוליכים מתחילה את האיברים על הכבש, היו מניחים אותם סמוך לחציו של הכבש, כזה שלא יצטרכו לאחר מכן להוליכם לאורך כל הכבש. ואילו התנא של משנתנו סובר שכהן אחר היה זוכה בעלה הזו. ואומרת הגמרא במייקה מפליגי, מהי סברת מחלוקתם? אומרת הגמרא מר סבר התנא של משנתנו סובר שיש לנהוג בזה כמאמר הכתוב במשלי, פרק י"ד פסוק כוח ברוב עם הדרת מלך, דהיינו, שכאשר יש ריבוי כהנים העוסקים בעבודה, מתרבה על ידי כך כבודו של הקדוש ברוך הוא, ולפיכך, מוסיפים עוד כהן אחר שיעסוק בעלאת האיברים מן הכבש למזבח. ומר סבר, ואילו רב לזר בן יעקב סובר, שבבית המקדש הוא מקום שכינה, לאו אור אחרה, אין זה מידה דרך אחרת שהכהנים שאלו את האיברים לכבש, לא ימשיכו לעלותם לאחר מכן למזבח, שכן נראה בכך, כאילו העבודה היא תורח עליהם. מביאה הגמרא ממרא בעניין מניין הפייסות לשיטת כל אחד מן התנאים. אמר רבה, לא רב לזר בן יעקב איתלי דרב יהודה, ולא רב יהודה איתלי דרב לזר בן יעקב. כלומר, רב לזר בן יעקב הסובר שלא היו מפייסים על העלאת האיברים מן הכבש למזבח, הוא לא יכול לסבור כשיטת רב יהודה הסובר לאל בדף חפי עמוד ב', שלא היו מפייסים על עבודת המחתה. הקטורת צריכה שני כהנים, אחד שמוליך את הקטורת להיכל ומקטירו, ואחד שחוטא גחלים מעל המזבח החיצון ומכניס להיכל ונותן למזבח הפנימי להקטיר את הקטורת עליהם. אז בעבודה הזו סובר רב יהודה שהיו מפייסים על עבודת המחתה, ורב לזר בן יעקב לא יכול לסבור כמותו, וכן רב יהודה אינו סובר כשיטת רב לזר בן יעקב. ואם כן, אם תאמר שאחד מהם סובר כשיטת חברו ודעתו היא שאין מפייסים לא על עבודת המחתה ולא על עבודת העלאת האיברים מכבש למזבח, בצרו להו פייסות, נחסר ממניין ארבע פייסות, שאין אתה מוצא לשיטה הזו, לשלוש פעמים שהיו מתאספים לפייס. כלומר, מאחר ורב לזר בן יעקב חולק על התנא של משנתנו וסובר, שלא היו מפייסים על העלת איברים מכבש למזבח, בהכרח הוא צריך להוסיף פייס אחר במקומו, כדי שלא לגרוע ממניין ארבע פייסות במקדש, ואין אתה מוצא עוד פייס, אלא על עבודת המחתה. ולפיכך, בהכרח שהוא חולק על דבר רב יהודה הסובר, שלא היה פייס למחתה, אלא כהן שזכה בקטורת, אומר לזה שעימו, סחיימי במחתה. ואילו רב יהודה מוכרח אפוא לחלוק על שיטת רב לזר בן יעקב, כי מאחר והוא סובר שלא היו מפייסים על עבודת המחתה, ממילא מוכרח הוא ליתן פייס אחר תמורתה, את עבודת העלאת האיברים מן הכבש ולמזבח. אבל אילו היה אחד מהם סובר כי שיטת ראהו, דהיינו שהיה סובר שאין מפייסים לא על המחתה ולא על העלאת האיברים, בהכרח הוא היה סובר שאין מתאספים לפייס על השלוש פעמים ביום. ומוסיף רבה ואומר, ואם השכחת תנא דתני חמש, ואם תמצא תנא השונה שהיו חמש פייסות במקדש, ההוא שיטת אותו תנא, זה בהכרח דלא כרב לזר בן יעקב ודלא כרב יהודה. אלא הוא סובר שהיו מפייסים גם על עבודת המחתה וגם על העלאת איברים מכבש למזבח, ונמצא שהיו מפייסים חמש פעמים. אומרים התוספות בדיבור המתחיל ואי, שאי אפשר לומר שאותו תנא סובר כרב לזר בן יעקב או כרב יהודה, אלא שלדעתו היו מפייסים גם על עבודות תמיד של בין הארבעים, ושלא כשיטת רב יוחנן, שכן רב העוסק עכשיו רק בפייסות שהיו עושים על עבודות תמיד של שחר. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעת הדשמי הענקית, בדף חף ה' במסכת יומה, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לשקה שחלקה בקודש וחלקה בחול, מה דינה? שאלה שנייה, כיצד מפייסים על עבודת התמיד? שאלה שלישית, מי זוכה בקבלת דם התמיד ומדוע? שאלה רביעית, לפי איזה סדר קריבים איברי התמיד? שאלה חמישית, איזה עבר קרב בתחילה לכולי עלמא ומדוע? השאלה האחרונה, כמה כהנים היו צריכים לעשות קידושי ידיים ורגליים ביחד, ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית, את תלמוד תורתנו בדף חף ה' במסכת יומא, היום הזה יום חמישי, חף ד' באייר תשפ"א. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי חף ה' באייר, ערב שבת קודש, פרשת באר בחוקותיי. שבת חזק חזק ונתחזק, ושבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה. ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה, בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, דפים חוו וחבזין, במסכת יומה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראיתה, חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.